That's no bad. You guessed it. בפרשה הזאת יותר ויותר מתחדד העניין של ההתנגשות בין יהודה ובין יוסף. שלעתיד לבוא מדובר משיח בן יוסף, משיח בן דוד. הרב זצ"ל באורות ובמקומות נוספים מנגיש את הנקודה מה ההבדל בין שני המשיחים האלה, וזה גם בא לידי ביטוי בפרשיות שלנו. משיח בן יוסף הוא תפקידו, נאמר, הוא בדור שלנו יקים את המדינה, לדאוג לצד הפיזי, הקיומי של מדינת ישראל. זה מה שאת אומרת, הוא מתרקד בצד, בעניין שלנו, הלאומי שלנו. כן? מה שנקרא, כן? הצד הקיומי, אם זה כלכלה, אם זה ביטחון, עצם קיומנו כאן, זה משיח בן יוסף. אבל משיח בן דוד, התפקיד שלו הוא עולמי. זאת אומרת, זה לא מספיק לדאוג לעצמנו, אלא אנחנו צריכים גם להפיץ את האמונה לכל האנושות כולה, להעיר לכל העולם כולו. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, שקרא שם בשם השם כל עולם. למי? לכל אומות העולם. כן, אברהם אבינו. זה שני מדרגות. המעבר הזה בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, אנחנו נמצאים בעיצומו של המעבר מבחינה היסטורית. זאת אומרת, כרגע הנושאים הקיומיים הם הדברים המרכזיים שמעסיקים את עם ישראל בזמן הזה. אבל מה, יותר ויותר מתברר שלא הצד הקיומי בלבד, אלא צריך גם את הצד המוסרי, הצד הרוחני, הצד ערכי, אמוני, כל זה. אז כאילו בית צריך גם תוכן, או גוף צריך גם נשמה, נאמר. זה תפקידו של משיח בן דוד. משיח בן דוד הוא תפקידו למלא את הייעוד שקבע אלוקים לאברהם אבינו, ויסחה לגוי גדול ונברכו בחלקו משפחות האדמה. אבל כל זה מתחיל בפרשיות שלנו. ההתנגשות בין יהודה ויוסף. ההתנגשות הזאת היא כאן בכפול, זאת אומרת, בגלוי, אבל גם בנסתר. זה כמו הצגה, סליחה שאני אומר. יוסף, הוא מודע לתפקיד שלו, הוא יודע את כל המהלך מראשיתו ועד אחריתו. יהודה, הוא לא מודע, הוא כאילו בובה כזאת. מולך, הוא לא מוליך, אלא מולך, כי הוא לא מודע לכל ה... מה פתאום ירדו למצרים, מה פתאום לקחו את בנימין, מה פתאום זה, הוא לא... ויש לו מלא, מלא אמוציות, מלא כעסים, מלא... כמו כל אדם כשהוא במצוקה, אז לפעמים הוא מלא רגשות של כעסים וכל מיני דברים. בוא נראה את זה בתוכו. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יכר רבך בעבדך, כי חמוך כפרעה. רש"י מסביר את, את המציאות שהיהודה נמצא בה. ויגש אליו דבר באוזני אדוני, יכנסו דבריי באוזניך. כאילו הוא כבד שמיע יוסף, הוא לא מבין, הוא מקריב את, את, את הפה שלו לאוזן שלו, הוא אומר, אתה כבד שמיע? אבל אני כן. לפי אני לא שומע, תתרבו, אני יוצא. אז הוא אומר לו, באוזני אני אכניס לך עכשיו, הכוונה היא לא רק חיצוני, אלא תכניס את זה עמוק עמוק לפנימיותך. זה מה שהוא אומר לו. דבר באוזני אדוני, יכנסו דבריי באוזניך. כן, אל תעשה את זה, מה אתה לא מבין. אני אומר לך, כן. והיה לך רבך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. כי כמוך כפרעה, חשוב אתה בעיניי כמלך. זה פשוטו, זאת אומרת, הוא מכבד אותו. ומדרשו, סופך ללקוט עליו בצרעת, כמו שלקה פרעה על ידי זקנתי שרה, הלילה אחד שיקבע דבר, יקבע גם אתה בסופו של תענש. דבר אחר, מה פרעה גוזר ואינו מקיים? מבטיח ואינו עושה. למה? כי הוא פרעה, אוקיי. אף אתה כן. וכי זוהי שימת עין שאמרת לעשו מניך עליו, על בנימין. דבר אחר, כי כמוך כפרעה, אם תקניתני, מה אני אעשה? אני אהרוג אותך, מה יהיה עליו? אהרוג אותך ואת אדוניך. מי זה אדונה? פרעה. מעניין איך מגיב על זה יוסף. הוא מפחד מהאיומים האלה. אבל כל זה משחק מבחינת יוסף. אבל הוא לוקח את זה ברצינות, יהודה, את כל המציאות המורכבת הזאת שלקחו את בנימין פתאום, כי יש לו אחריות גדולה. גם היום יש מאבק כזה בין החומר ובין הרוח, בין התוכן ובין הצד הקיומי, כן. אבל בסופו של דבר צריך גם את זה וגם את זה, שנראה. אנחנו בסוכה. הייתם בארץ ישראל, מישהו נסע בארץ ישראל השבוע? איך הארץ? טובה מאוד. איך היא התפתחה הארץ הזאת? אני ממש מתנצל שלא יכולתי להיות בשבוע. אני כל כך אוהב לטייל, לראות כל פעם, לראות איך שהדברים משתנים ומתפתחים, דרכים, ערים, הכל. איזה יופי, קנה בכם. אנחנו בפרק ה', משנה ד', כתוב, סומס לי. זה כבר למד מלי. כן, אנחנו משנה ה'. משנה ה'. אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש. דיינו, הרי יורדים במדרגות ותוקעים תקיעות, כן. ואין מוסיפין על 48. וכל, דרך אגב, כל מספר יש לו משמעות, זה לא במקרה המספרים האלה. ידוע שהמוזיקה והמתמטיקה הם הולכים ביחד. אני לא מוזיקאי, אני לא יודע, אבל אתה מוזיקאי קצת? אז יש בתווים, יש קצב, יש זה, הכל... מה? יש חלוקות. אין פוחתים לעולם מ-21 תקיעות במקדש, היינו תקיעות ותרועות, שאף תרועות נקראות במשנתנו תקיעות. כן, הרי כל בשופר, העסק מתחלק לתקיעה ותרועה, לכן הוא אומר, זה גם נקרא תקיעות. והן מוסיפים על 48 תקיעות כמפורט להלן, עכשיו הוא מפרט אדום. בכל יום היו שם 21 תקיעות. 3 לפתיחת שערים, ו9 לתמיד של שחר, ו9 לתמיד של בין הארבעים. מוסיפים היו מוסיפים עוד 9, ובערב שבת היו מוסיפים 6. 3 להבדיל העם ממלאכה, ו3 להבדיל בין קודש לחול. בערב שבת שבתוך חג היו שם 48, 3 לפתיחת שערים, 3 לשער עליון, 3 לשער התחתון, ו3 למילוי המים, 3 על גבי המזבח, 9 לתמיד של שחר, 9 לתמיד של בין הארבעים, ו9 למוספין, 3 להבדיל את העם מן המלאכה, ו3 להבדיל בין קודש לחול. בקיצור, כל השופר נשמע בבית המקדש. כל הזמן הם תוקעים בשופר. היום דרך אגב, שמתי לב, בחתונות, יש כל מיני תזמורות, יש חלק מהתזמורות, מביאים שופר, שתוקעים, שמקדשים את האישה, תוקעים בשופר. חדש ימינו ככדי, תוקעים עוד פעם בשופר. בוא נראה, אומר, אני כאן מפרט את זה. כל יום היו שם 21 תקיעות, שלוש לפתיחת שערים שהיו פותחים, שערי העזרה בבוקר, היו תוקעים תקיעת תורה תקיעה, הרי שלוש תקיעות, אז זה שלוש בהתחלה. ותשע לתמיד של שחר, שהיו מנסחים נסחי התמיד, היו הלוויים אומרים שיר של יום, ושהיו מחלקים אותו לשלושה פרקים, ולפני התחלת כל פרק היו שני כהנים תוקעים בחצוצרות, תקיעה, תרועה, תקיעה, ותשע תקיעות. ותשע לתמיד שבין הארבעים, כמו בתמיד של שחר, עשו בין הכל 21 תקיעות. זה היה ביום רגיל. במוספים, בהם שיש בהם קורבנות מוסף, היו מוספים עוד תשע, שהיו תוקעים שלוש פעמים תקיעה, תרועה, תקיעה, בשעת ניסוך היין, כי במוספים יש יין. בגמרא מבואר שלכל מוספים שישנם באותם יום, כגון בשבת שחל בו ראש חודש או יום טוב, אין תוקעים אלא תשע תקיעות, נמצא שבכל יום שיש במוספים תוקעים 30 תקיעות. בערב שבת היו מוספים עוד 6 תקיעות, שלוש להבטיל העם ממלאכה, כן? כמו שהיום שרים ברמקולים או משהו כזה, להתריע. שיפסיקו את המלאכה שבשדות, והשנייה שינהלו את החמיות, שלישית שיסלקו את הגדרות מעל האש ויתנו את החמי, ידליקו את הנרות. שלוש לעבדים מקודש לכל, להודיע שקדש קדש היום, ואתה אסורים כל מלאכה. זה שאם היה ערב שבת ביום שיש במוסף, היו תוקעים 36 תקיעות. אבל ערב שבת שבתוך החג, שבחג הסוכות, שיהיו שם 48 תקיעות, שלוש לפתיחת שערים של עזרה, כמו בכל יום, שלוש שער עליון, כמו שאמרו בשנה הקודמת, עמדו שני הכהנים בשער העליון, ושני חצוצרות בידיהם, וקרא הגבר תקעו ויעלו ותקעו, שלוש לשער התחתון, והרי שער שבעזרת נשים יוצא למזרח, כמו ששנים הגיעו לעזרה, תקעו ויעלו ותקעו, היו תוקעים והולכים עד שהם מגיעים לשער יוצא למזרח. והמתקיעות שבמעלה העשירית שנזכרו שם, אין הטענה שמצאים מונה אותן שחולקו, אלא הטענה של המשנה הקודם, סובר שלא היו תוקעים במעלה העשירית. שלוש למילוי המים, שאחר ששאבו את המים, ובאים לעזרה, כמו שנינו, הגיעו לשער המים, תקעו ויעלו ותקעו. שלוש על גבי המזבח, שעה שזקפו את הערבות בצד המזבח, לוקפים אותם מצדי המזבח, כשהם כפים על גבי המזבח, תקעו ויעלו ותקעו. ויש מפרשים שלוש על גבי, היינו בשעה שניסוך המים. אבל יש פמיעים על פירוש זה, שאם כן, הרי יש עוד שלוש, גם בשעה תקיפת הערבה שלהם נמנו משנה. בכל מקום הרי נמנו 15 תקיעות. תשע לתמיד של שחר, תשע לתמיד של בין הארבעים, תשע למוספים, שלוש להבדיל לתעמי מלאכה, שלוש להבדיל מקודש לחולה. בסך הכל נמצאו 48 תקיעות. למה זה 48? מוח, שתי תיבות מוח. ב-48 דברים נקנית התורה. הספר הזה הוא לא מקרה. כל תקיעה זה תיקון, זה צריך לדעת. זה לא סתם כולו. יש תיקון. תיקון רוחני, תיקון מעשי. זה כמו בתקיעת שופר, זה גם תיקון גדול. בראש השנה. אורו של משיח. מישהו רוצה לראות אורו של משיח? הוא טייל עם מכון מאיר לנגב. רואים שם את אורו של משיח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שיחה ב', נכון? איפה בשיחה ב'? אמרנו נפש, רוח ונשמה. כאן עוסק בנפש, כן. בדרך כלל כל הסיבוכים הם בנפש, לא בנשמה. הנשמה תורה שנתת בי, כל הזמן, אתה נשמה תורה אלוקית. אבל הנפש זה העולם של הנפש שלנו, הפרטי. והיא מסתבכת, אני לא יודע אם מישהו הסתבך לו פעם הנפש באיזשהו... כן? אז הנפש זה המקום לתיקונים, כן? על זה הוא מדבר. אנו מבינים שיש מגע בין סיבוכי העולם הזה לבין החיוניות הנשמתית, הגשמית, סליחה. בין החיוניות הגשמית שבערך התחתוני של האדם. עולם העשייה הוא תמיד מסובר, לא יודע אם יצא לכם פעם לעבוד או משהו כזה. כן? זה נכון, לא פשוט. זה עולם העשייה. עושה שלום איפה? במורמים, בעולם הנשמתי. אבל בעולם העשייה, בעולם החשבי, הם חיים בעולם הזה, כמה בעיות יש, כמה סיבוכים. אבל שני העולמות מחוברים, צריך לדעת. הם לא נפרדים. לכן, חכמי קודש גדולים, עליונים וקדושים כמו הרב זצ"ל, כן, הגדירו שכל החטאים שייכים לנפש האדם ולא לנשמה, אלא רק לנפש. כן. מתואר בדברי תורה וחז"ל מצב חמור מאוד, כתוב, ונחרטה הנפש, לא הנשמה, אלא הנפש. ומה המשל דומה לעץ? ענף אפשר לכרות. כן, שורש כבר זהו, אין. השורש תמיד נשאר. ענפים, קורטים אותם. אז לכן אומר, כשיש אדם חטא, לפעמים יש לו קראת. אז הקראת הזה, תלוי איך אתה תופס את זה. אם אתה אדם שטחי מאוד, אתה נבהל, קראת, וואי, נהג לספר פעם בא לי אחד בחוצ'יק אחד, כולו מזיע, כולו רועד כזה, אומר, אני חייב קראת, קראת, קראת. מה קרה לך? הוא שקר. כתוב בתורה, אם עושים עבירה כזאת או אחרת, לא משנה, חייבים קראת, אני... אז הוא עושה טיפש. שאלתי, למה אני טיפש? אתה גם הנידון, גם הדיין וגם התליין. יא, אתה, מה אתה? אתה גם זה, גם זה, גם זה. לפעמים אדם נכנס למצבי רוח של דיכאון או דברים כאלה, כל זה בגלל שהוא לא קולט, שהסיבוכים הם בנפש, נכון? אבל החיים הם למעלה מהנפש, החיים האמיתיים זה בנשמה. שם אין מגע בכלל לחטאים. שם נשאר כל הזמן. לכן תמיד יש תשובה. למה תמיד אפשר לחזור אל השורש של הנשמה? אז אין דבר שאומרים לפני התשובה. אבל כשאדם הוא שטחי והוא לא זה, אז הוא קראת, הוא אומר, וואלה, זהו, גמרתי את החיים. אני קורא לזה חס ושלום. כתוב, ונחרטה הנפש. הנפש נחרטה, אבל הנשמה אי אפשר לקרות. הנשמה היא כל הזמן קיימת. נשמה היא אלוקית. כמו שאי אפשר לקרות את אלוקים, ככה אי אפשר את הנשמה. הנפש קשורה לפסיכולוגיה, לפסיכופיזיקה. פיזיקה זה גוף. לגוף, לצד הגוף. היא החיוניות המתגלה בגוף. יש לה שייכות לכלל ישראל. ובמצב חמור, היא נחרטה הנפש שהיא מתוך הדת ישראל, זה משהו אחר. אדם יכול לנתק את עצמו מן הכלל, זה כן. איך הוא מנתק את עצמו מן הכלל? לא חושב על הכלל, לא מעניין אותו הכלל. רק את עצמו. זה הסיבוך הכי גדול, כשאדם הוא פרטי. וכל הזמן סביב הפרטיות שלו. מסכן כזה מיד למכון מאיר.